שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שפרה ברכה בת תמר זיכרונה לברכה ולעילוי נשמת שלמה בן חנה זיכרונו לברכה. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתם. היום יש לנו שיעור אורח מאת רב נפתלי רמתי, אנחנו מאוד מודים לו על זה.
אנחנו לומדים היום את דף עין ח' ממסכת עירובין. השיעור מתחיל מדף עין ז' עמוד ב' שורה אחת לפני סוף העמוד, עד לדף עין ח' עמוד ב' במשנה. כל השיעור כ-12 דקות. אתמול בדף הקודם ובמשנה ראינו שכותל בגובה 10 טפחים מהווה חציצה בין חצרות, ואם יש בגג שלו רוחב של 4 טפחים, אז הגג שלו גם מהווה רשות בפני עצמה, ולא ניתן לטלטל אפילו מהחצר לכותל. ראינו שניתן לפתור את הבעיה על ידי שממעטים את הכותל. הדף של היום הוא המשך לדף הקודם, וגם בו נדון בדינים שונים כיצד ניתן למעט את הכותל. יש שתי מטרות אפשריות למעט את הכותל. אחד, לצורך השימוש בגג הכותל, על ידי המיעוט אפשר להשתמש בו יותר בנוחות, ומטרה שנייה של מיעוט הכותל היא ליצור פתח בין שתי החצרות שיוכלו לערב ביניהם וליצור חצר משותפת אחת. המקרים שנראה היום חלקם ישימים לצורך השימוש בראש הכותל, וחלקם לצורך הפיכתו לפתח בין שתי חצרות. רוב השיעור נפסק להלכה בשולחן ערוך סימן ש"ע מסעיף י"א עד סעיף ט"ו. מומלץ לעיין שם, אם המשנה ברורה זה יוצא מאוד ברור. בשיעור שלנו היום שישה חלקים. בחלק הראשון נלמד כיצד הופכים זיז מדף בולט 4x4 טפחים מהכותל בצורה שיתיר תשמיש בכותל. בחלק השני נלמד איך למעט עמוד בגובה 10 רחב 4x4 בתוך רשות הרבים. בחלק השלישי נלמד מה מידות אורך הסולם שנדרש על מנת למעט כותל 10 טפחים. בחלק הרביעי נראה דברים שמחמת הכובד שלהם ממעטים בלי צורך לקבוע אותם, כמו שראינו בסולם צורי בדף הקודם. בחלק החמישי נראה כיצד משלימים את מידות רוחב הסולם. ובחלק השישי נבדוק האם אילן בשבת או אשרה יכולים להוות סולם למעט את הכותל. כאמור, בחלק הראשון הגמרא דנה איך הופכים זיז מדף בולט של 4x4 טפחים מהכותל על מנת להתיר את תשמיש הכותל. אז רב נחמן אמר בשם רבא ברבוע שזה שונה בכותל שנמוך מ-20 טפחים לכותל הגבוה מ-20 טפחים. בכותל שנמוך מ-20 טפחים, אם אין בין המדף מתחת למדף וכן מעל המדף עד סוף הכותל גובה של 10 טפחים, אז המדף יכול למעט את הכותל לצורך השימוש בראש הכותל. במקרה הזה אנחנו מדברים רק לצורך השימוש בראש הכותל. בדרך כלל שהאביזר הממעט לא מגיע לראש הכותל ממש או עד 3 טפחים מתחתיו, זה לא מתפקד כפתח בין חצרות. רב נחמן בגמרא אומר שאפילו עם צולם צר שאין ברוחבו 4 טפחים וכשלעצמו אינו ממעט את הכותל, אם נשעין את הסולם הצר הזה שראשו יישען על הזיז, אז זה ממעט את הכותל. אבל אם נשים את הסולם מצידו של הזיז, למשל משמאלו כשהוא נשען על הקיר ולא על הזיז, זה לא נחשב שהוא ממעט את הכותל, הוא רק מרחיב את הזיז. לעומת זה בכותל של 20 טפחים ומעלה לא ניתן להשתמש בזיז אחד, כי ממה נפשך מעליו ומתחתיו יש שיעור של כותל בעל 10 טפחים, וראינו שכותל בעל 10 טפחים חוצץ בין החצרות, אז במקרה הזה אנחנו נצרכים לשני זיזים, ואז אפשר בעזרת סולם צר להשעין אותו על הזיז התחתון, ולשים עוד סולם שיעמוד על הזיז התחתון וישען על הזיז העליון, ואת זה כמובן ניתן לעשות רק בתנאי שהם לא מאונחים בגובה אלא מוסתים אחד לצד השני, ובתנאי שבאף אחד משלושת החלקים שנוצרים על פני הקיר לא יהיה 10 טפחים, מעטנו גם את הקיר הזה. אנחנו עוברים לחלק השני. החלק הזה דן בעמוד בגובה 10 רחב 4 על 4 טפחים ברשות הרבים שהוא נחשב רשות היחיד, איך למעט אותו כך שהוא לא יחשב רשות היחיד. אז רב הונא אמר שאם הוא יתקע בגג של העמוד בראשו יתד, זה כמו מסמר ארוך שלא מאפשר את השימוש בגג, אז נחשב שהוא מיעט את הארבעה לארבעה טפחים, כי השימוש לא אפשרי בראש העמוד. ויש שלוש שיטות לגבי היתד הזאת באמוראים. רבד הברבה אמר שדווקא אם היתד הזה בראש העמוד גבוה ג' טפחים, אחרת הוא בטל לגג העמוד. הבאי ורב אמרו שגם אם הוא נמוך מג' טפחים הוא ממעט, כי בכל מקרה הוא מקלקל את אפשרות השימוש בגג העמוד. ורב אשי, הדעה השלישית, אפילו אם הוא גבוה משלושה הוא לא ממעט, כי אפשר לתלות עליו חפץ כמו שתולים על העמוד עצמו, לכן זה מעין השימוש בעמוד ונחשב חלק מהעמוד. נסכם, רב עד הברב אמר דווקא אם היתד גבוה שלושה טפחים הוא ממעט, הבאי ורב אמרו שבכל מקרה הוא ממעט, ורב אשי אמר שבכל מקרה הוא לא ממעט. ואז על רב אשי שאל רב אחא ברי דרבא, מה יקרה אם הוא מילא את כל שטח גג העמוד ביתידות? הרבה יתידות כאלה בולטים בראש העמוד. ורב אשי אמר שעדיין ניתן להשתמש, כי ניתן להניח פלטה משטח ישר על היתידות ולהשתמש על גביו. רבשי מוכיח את דבריו מדברי רבי יוחנן במסכת שבת, שהמשנה בפרק הזורק אומרת שחוליית הבור והסלע שהם גבוהים 10 ורחבים 4, הנוטל מהן והנותן על גביהן חייב, כלומר זה נחשב רשות היחיד. ודייק רבי יוחנן שנאמר חוליית הבור להשמיע לנו שחוליית הבור מצטרפת לעומק הבור גם על מנת ליצור גובה 10 טפחים וגם על מנת ליצור רוחב 4, כמו שאמרה המשנה. וכיצד זה מצטרף ל4 מדייק רבשי? שעל החוליה בשני הצדדים ומעל העומק הבור בעצם מניחים משטח רחב למעלה, ורק כך אפשר להשתמש ב4 על 4 טפחים וזה נחשב רשות היחיד. אותו דבר כאן אמר רבשי, על גבי היתדות ניתן להניח משטח וכך להשתמש בעמוד אפילו שנעצו בראשו הרבה יתדות. נעבור לחלק השלישי, הוא דן איזה אורך סולם צריך להניח על הקיר על מנת למעט אותו. הדיון פה הוא בין לשימוש בראשו ובין להוות פתח מול חצר אחרת. הגמרא מביאה 4 דעות באמוראים, ואנחנו נסביר לפי רש"י שהמידות שהאמוראים נתנו הם בעצם הסכום של גובה הקיר בנקודה שבה הסולם נשען עליו ואורך הקרקע שבין הקיר לרגליים התחתונות של הסולם, שאומר רש"י שיש דרישה שזה יהיה 4 טפחים בשביל שתהיה גישה נוחה לקיר. ואכן לפי שלושת הדעות הראשונות, מכיוון שצריך גישה נוחה לקיר צריך להרחיק את רגלי הסולם 4 טפחים מהקיר. הדעה הראשונה היא של רב יהודה בשם שמואל שצריך 14 טפחים, כי צריך 4 טפחים למטה ברגלי הסולם מהקיר ועוד 10 בגובה הקיר. רב יוסף אומר שמספיק 13 טפחים וקצת, כי בגובה מספיק שנחדור לתוך הטפח העשירי, וברגליים 4 ביחד 13 וקצת. אביי אומר מספיק 11 טפחים ומשהו, כי בגובה לא צריך לחדור אפילו לטפח האחרון, מספיק שנחדור לאזור הלבוד של ראש הקיר, כלומר עד 3 טפחים מגובה הקיר של 10 טפחים, לכן צריך 7 ומשהו ועוד 4 למטה ביחד 11 ומשהו. הדעה הרביעית שרבון הברייד רבי יהושע אומרת 7 ומשהו, כי לא צריך באמת להניח את הסולם באלכסון, אלא אפשר להצמיד את הסולם בגובה 7 ומשהו צמוד לקיר, ואז ב7 ומשהו הוא נכנס לאזור הלבוד של ראש הקיר. שיטתו היא גם שיטת רב, שאומר ששמע מרבותיו שסולם זקוף ממעט, אבל הוא לא יודע את הטעם. שמואל הסביר שהטעם הוא כמו במקרה שראינו בדף הקודם, שאפשרנו למעט את גובה הקיר לעניין השימוש בהצטבע על גבי הצטבע באופן מעונך, כאשר אין בין שתי ההצטבעות 3 טפחים של לבוד, באופן שזה צמוד לקיר, כך גם כאן הסולם הזקוף ממעט. אנחנו עוברים לחלק הרביעי, דברים כבדים ממעטים את הקיר לצורך השימוש בו, כמו שראינו בסולם הצורי שבדף הקודם. רבא בשם רבי חייא אמר שגזעי דקלים שבדרך כלל היו משתמשים בהם לשבת עליהם שבבבל, לא צריך לקבוע אותם בקרקע, ובכל זאת הם ממעטים את הקיר בגלל הכובד שלהם. רב יוסף בשם רבי ישעיה אמר את אותו דבר על סולמות שבבבל. הגמרא אומרת שרב יוסף יסכים עם רבא, כי דקלים עוד יותר כבדים, אז בטח שהם ממעטים, אבל רבא לא יסכים עם רב יוסף, כי סולמות אולי לא נחשבים מספיק כבדים. נעבור לחלק החמישי, הפעם נדבר על רוחב הסולם. ראינו שרוחב הסולם צריך להיות 4 טפחים, נבדוק איך ניתן להשלים את רוחב הסולם בסולם שהוא מעצמו צר יותר. בחלק הזה נראה שני דיונים שרב יוסף שאל מרבא. הדיון הראשון, שחלק מהרוחב הוא הסולם עצמו וחלק קש. מדובר על שני סולמות צרים שהניח אותם ימין ומשמאל, וביניהם חיבר את השלבים שלהם על ידי אגודת קשים בכל שליבה. האם ביחד זה נחשב סולם רחב 4 טפחים שממעט את הקיר? רבא השיב שלא, מכיוון שאת הרגל כשעולים על הסולם מניחים באמצע, ושם נמצא הקש, זה לא יציב, זה לא נחשב סולם. ולהפך, הוא שאל אותו, סולם צר, שבמקרה הזה הוא באמצע שם את הסולם, ומשני הצדדים לכל שליבה חיבר מימין ומשמאל אגודת קשים לכאן ולכאן. כאן, אומר רבא, זה כן נחשב רחב 4 טפחים, כי האמצע שעליו מניחים את הרגל נחשב יציב, וניתן כשמטפסים ביד לאחוז בקש, ולכן זה ממעט גם על מנת להשתמש כפתח וגם על מנת להשתמש בגג של הקיר. הדיון השני שהוא מנסה להשלים את רוחב הסולם על ידי חקיקה בקיר, הוא חוצב בקיר מעין מדף פנימי. שאל רב יוסף את רבא, סולם צר שמגיע לראש הקיר, עד איזה גובה צריך לחקוק חריצים נגיד בקיר מימינו ומשמאלו על מנת להשלים את הרוחב שלו ל4? רבא השיב שמספיק עד גובה 10 טפחים, כי אז זה נחשב כפתח מינימלי, ואפילו שהכותל גבוה יותר זה ממעט אותו. לעומת זאת, אם אין סולם בכלל וצריך לחקוק ברוחב 4 טפחים, אז אמר רבא צריך להשלים את החקיקה מלוא גובה הקיר. ההבדל הוא שכשיש סולם זה יותר נוח לעלות, ולכן מספיק עד גובה 10 טפחים. החלק השישי והאחרון, גם כאן רב יוסף שואל את רבא, האם אילן, זה הדיון הראשון, או אשרה בדיון השני, יכולים בעצמם להוות סולם למעט את הכותל, כי ניתן לטפס עליהם ולעבור לצד שני. בשני הדיונים האלה נבדוק האם השימוש באילן או באשרה תלוי כל אחד מהם במחלוקת תנאים. כאמור, הדיון הראשון האם אילן שאסור לטפס עליו בשבת משום שבות יכול להוות סולם, ופה אנחנו מדברים רק לעניין האם הוא נחשב פתח ולא לעניין השימוש בגג הקיר, כי ממילא ברור שבשבת אסור גם לטפס על האילן וגם ליהנות מהאשרה. אז הגמרא אומרת שנדרשת תשובה גם לפי רבי שנחלק על רבנן, האם בעירובי תחומין בין השמשות ניתן להשתמש בדבר שאסור משום שבות. רבי מתיר וחכמים שחולקים עליו אוסרים. אז אם המחלוקת הזאת של עירובי תחומין היא ישימה גם כאן, והגמרא אומרת כן, לפי רבי, למרות שגם כאן מדובר באיסור שבות של לעלות באילן בשבת, כאן בעירובי חצרות ייתכן שאסור, כי שם מדובר על איסור שבות לקניית עירוב התחומין בבין השמשות. בין השמשות לא גזרו על שבות, אבל פה מדובר על פתח שאנחנו חייבים להחשיב אותו כפתח לכל השבת על מנת שעירוב החצרות יתפוס והחצרות יחשבו כאחת. ייתכן שפה רבי יאסור, והפוך לפי רבנן. רבנן ששם אוסרים את השימוש בשבות לעירובי תחומין, ייתכן שכאן יתירו, כי כאן בכל אופן הפתח נחשב פתח באופן עקרוני, לא ממש משתמשים בו, אנחנו רק צריכים שהוא יחשב פתח בין החצרות שיהיה אפשר לערב. והאיסור לעלות עליו בשבת הוא איסור חיצוני, כמו אריה ששומר על הפתח שאף אחד לא יעבור דרכו, אבל הפתח הוא פתח. דיון דומה דנה הגמרא לגבי אשרה, שזה אילן שעובדים אותו כעבודה זרה, אם הוא יכול לעבוד סולם. כאן אומרת הגמרא שלכאורה זה דומה למחלוקת בין רבי יהודה לחכמים לעניין עירוב תחומין באיסורי הנאה. רבי יהודה התיר להשתמש בקבר, לשים את עירוב התחומין על גבי קבר, למרות שהוא איסורי הנאה, וחכמים אסרו. אומרת הגמרא שלא בהכרח הם יסברו אותו דבר כאן לעניין עירוב חצרות. לרבי יהודה ייתכן שרק בעירובי תחומין הוא התיר, כי שם מערבין דווקא לצורך מצווה, ומצוות לאו ליהנות ניתנו, לכן זה לא נחשב הנאה. ובפרט שאחרי שהוא קנה את העירוב בתחילת השבת, העירוב עצמו כבר לא מעניין אותו, ומצידו שיוכלו אותו, גם הוא מיובד העירוב תפס. אבל כאן אצלנו הוא זקוק לאפשרות שיהיה פתח כל השבת על מנת לטלטל בין החצרות, וזה נחשב הנאה. אז ייתכן שכאן רבי יהודה יאסור, ולרבנן שאוסרים לערב תחומין באיסורי הנאה, אולי כאן הם יחשבו שזה לא נחשב שימוש בפתח, כי מספיק שהפתח באופן תיאורטי יחשב פתח על מנת שהעירוב יתפוס. ושוב, הפתח נחשב פתח, אלא שהאיסור נחשב כאריה שרובץ עליו ולא מאפשר לעבור דרכו. אז לגבי השאלות האלה, אילן והאשרה, ניתנו שלושה תירוצים באמוראים. רבה תראה שאילן שהאיסור לטפס עליו בשבת הוא איסור דרבנן מותר, ואשרה שהיא אסורה מהתורה אסור, לא יחשב פתח לעניין עירוב. רב חיסדא הביא סברה הפוכה, שהתוצאה שלה הפוכה. אילן אסור בגלל איסורי שבות של שבת, ואז לא ייתכן שאיסור של שבת יתיר איסור אחר של שבת, של טלטול, כי כמו שאומר המשנה ברורה זה תרתי דסתרי. ואילו אשרה זה שני איסורים בלתי תלויים, אין זיקה בין האיסור של עבודה זרה לעניין שבת. ובאמת הסברה שאמרנו שזה לא פוגע בפתח לעניין שבת, יצא שבאשרה זה כן עכשיו פתח ומותר. הגמרא מביאה שאת אותה סברה של רב חסדא אמרו רבי אלעזר או רבי יוחנן. רב נחמן בר יצחק נותן את התירוץ השלישי, שבאמת זה תלוי במחלוקות שראינו. לעניין אילן התוצאה תהיה תלויה במחלוקת של רבי ורבנן, ולעניין אשרה זה תלוי במחלוקת של רבי יהודה שיתיר באיסורי הנאה ורבנן שחולקים עליו שאוסרים. עד כאן. נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון ראינו כיצד הופכים זיז 4 על 4 להתיר תשמיש של הכותל. החלק הזה נידון בשולחן ערוך בסעיף י' ב', סימן שיניין ב'. בחלק השני ראינו כיצד למעט עמוד 10 הרחב 4 על 4 והוא רשות היחיד בתוך הרשות הרבים. ראינו שלוש דעות באמוראים. בחלק השלישי ראינו מידות אורך הסולם שנדרשות על מנת למעט כותל של 10 תפחים. ראינו 4 דעות באמוראים. האם צריך 14 תפחים, 13 וקצת, 11 וקצת או 7 וקצת. בחלק הרביעי ראינו עוד שתי דוגמאות לדברים כבדים שממעטים מבלי שצריך לקבוע אותם. בחלק החמישי ראינו כיצד משלימים את מידות רוחב הסולם, אם זה קש שצריך מהצדדים, ואם זה חקיקה בקיר שצריך עד גובה 10 תפחים אם יש סולם, ומלוא גובה הקיר אם אין סולם. בחלק השישי ראינו דיון שנידון בסעיף ט"ו בשולחן ערוך, האם אילן או אשרה יכולים להוות סולם לעניין פתח לצורך עירוב.